אנחנו נמצאים ביום חמישי בשבוע ברמב"ם היומי, פרק שלישי בהלכות עבודה זרה. ואחרי שעסקנו בפרק הקודם באיסור לפנות לעבודה זרה בכל צורה שהיא ולא תטורו אחרי לבבכם נמשך מתוך זה וגם דיני המגדף, אנחנו עוברים עכשיו להלכות הבאות. ההתחלה עוסקת בדרך עבודתה של עבודה זרה. כל העובד עבודה זרה ברצונו בזדון, הכוונה היא ברצונו ולא אנוס, כבר בהלכות יסודי התורה דיבר הרמב״ם על הדינים של אונס ומתי יש קידוש השם ומתי לא, לא נכנסים לזה עכשיו, בזדון ולא שוגג, שוגג חייב חטא, אבל ברצונו בזדון חייב קרה. אם היו שם עדים והתראה, נסכל, כמו הקהל הקבוע שהעדים מטרים את עובר העבירה, ודיני עדים והתראה כמובן יידונו בעזרת השם כאשר נגיע להלכות עדות. אם עבר בשגגה, מביא חטאת קבועה. חטאת קבועה הכוונה צעירת עדים שבאה על עוון עבודה זרה. זה נקרא חטאת קבועה כי יש לפעמים קורבנות שהם לא קבועים והם נקראים קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד זה לא עולה ויורד, אלא עולה ויורד על פי המצב הכלכלי של מביאו. יש קורבן עולה ויש קורבן שהוא במינימום, בסדר? אבל החטאת שצריך להביא על עבודה זרה זה קצבת צעירים, וזו חטאת קבועה, בין אם האדם נמצא במצב כזה ובין אם במצב אחר. עד כאן הגדר הכללי של העובד עבודה זרה. עבודות הרבה קבעו עובדי עבודה זרה לכל צלם וצלם ולכל צורה וצורה. ועבודת זה אינה כעבודת זה. כגון פאור שעבודתו שיפאור אדם עצמו לא. ומרקוליס או מרקוליס שעבודתו שיזרוק לו אבנים או יסכל, יש כאן גרסה יסלק, מלפניו אבנים. הוא בכוונה מביא כאן שתי עבודות שלאדם המודרני נראות משונות מאוד כאל עבודות גנאי. האחת זה שהוא פוער לפניו, הוא מטריד לפניו במחילה, והשנייה זה שהוא זורק עליו אבנים. שתי עבודות נראות מוזרות, אבל זאת צורת העבודה. זה מאוד מאוד עמוק, כי זה מביא בסופו של דבר לכל נקודה בנפש את המקום שלה. זאת העבודה, פאור. והרבה עבודות כגון אלו תקנו לשאר צלמים. הרמב״ם לא מביא עכשיו את כל סוגי העבודות, הוא הולך בכוונה לקיצון. לפיכך, הפואר עצמו למרקולי, או שזרק אבן לפאור, כלומר הוא לא הולך לפי העבודה. הפאור פוארים לפניו, המרקולי זורקים לו אבנים. מי שעשה ההפך פטור עד שיעבוד אותו דרך עבודתו. בדרך שהיא העבודה שנאמר, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ואעשה כן גם אני. כך בפרשת ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ושם מופיע האיסור של העבודה זרה, שם זה מופיע. אז כמו שיעשו הגויים האלה לאלוהיהם, כך אני אעשה. זאת אומרת שרק אם אתה עובד דרך העבודה, אתה עובר על איסור עבודה זרה. ומפני זה העניין, מסיים הרמב"ם נקודה מאוד גדולה, צריכים בית דין לידע דרכי העבודות. זו נקודה חשובה מאוד, כי בפרק ב' אמר לנו הרמב״ם שעצם הקריאה והעיסוק בעניין הזה זה כבר לא לפנות אחר האלילים. אז לכן שלא יפתח ולא יקצר, נכון? כי דעתנו קצרה ולא יתעסק בזה, אתמול דיברנו בזה בהרחבה, והוא עובר ולא תטור אחרי מבבכם. אבל בית דין חייבים לדעת את דרכי העבודות כדי לדעת מה דינו. האם הוא נסכל או לא נסכל, ומה דינו. שאין סופים עובד עבודה זרה, שידעו שזוהי דרך עבודתה. ואזהרה של העבודות אלו וכיוצא בהן הוא שכתוב ולא תעובדם. ובכן, האזהרה לאיסור עבודה זרה על פי ההגדרות שאמרנו ולא תעובדם. עכשיו הוא מתחיל להסביר לנו בפירוט יותר מהם סוגי העבודות ומתי גם אם הוא עובד שלא כדרך עבודתה הוא נחשב עובד עבודה זרה. במה דברים אמורים? בשאר עבודות, באמת דברים אמורים שרק כאשר הוא עושה דרך עבודתה של עבודה זרה, הוא עובר את האיסור של עובד עבודה זרה וחייב סקילה. באמת דברים אמורים בשאר עבודות, חוץ ממשתחווה, השתחוויה זה השתחוויה. אגב, השתחוויה, הכוונה היא השתתחות גמורה. השתחוויה זה לא קריאת דרך. מפורש כתוב, ואנחנו השתחווה ונכרעה מברכה. זאת אומרת שנשתחווה זה לא נכרע. בסדר? אז השתחוויה זה השתתחות. באמת, הם אמורים להישאר עבודות חוץ ממשתחווה וזובח. זובח, הכוונה היא שוחט. ומקטר, זה לא קוטר. מקטר זה הכוונה מקריב, מקריב, הקרבה. מקטר זה מקריב ומנסך ושפיכה. שפיכה של נוזל, מנסחים יין, מנסחים מים. ארבעת העבודות האלה, אבל העובד באחת מארבע עבודות אלו לאחד מכל מיני עבודה זרה, אפילו אם לא אותה עבודה זרה, בכלל לא עובדים אותה בדרך כזו שהשתחווה פאו, לא משתחווים לפניו. אבל אם הוא השתחווה גם לפאו, חייב, ואף על פי שאין דרך עבודתו בכך. למה? כיצד? הרי שניסך קודם כל, איך ואחרי זה לך? כיצד? הרי שניסך לפאו, או שזבח למרקוליס, חייב. שנאמר, זובח לאלוהים יוחורה. זובח לאלוהים, הכוונה היא האחרים, יוחורה. ועכשיו, מה העניין של זובח? למה כתוב בתורה, בפרשת משפטים, זובח לאלוהים יוחורה? הרי הכוונה היא שכל עבודה זרה אסורה. זביחה, מצטט הרמב"ם את חז"ל, בכלל עבודות היתה. הרי זביחה היא חלק מכל העבודות. בפאור פוערים, וגם זובחים, וגם מקטרים, וגם מנסחים. ולמה יצאת? למה היא יצאה מהכלל זביחה? לומר לך, מה זביחה מיוחדת שעובדים בה לשם, לשם יתברך? וחייב הזובח לאל אחר להבין סקילה עליה. והוא חייב סקילה עליה, למה? כי לגבי הקדוש ברוך הוא, זה כן עכשיו עבודה. ממילא גם אם במרקוליס להבדיל זה לא נחשב עבודה, אבל לגביו זה נחשב עבודה. לכן בין הייתה דרך עבודתה בזביחה של אותה עבודה זרה. בין לא הייתה או אינה בזביחה, אז כל עבודה שהיא מיוחדת לשם, גם אם עבד בה לאל אחר, בין שהייתה דרך עבודתה בכך, בין שאינה בכך, חייב עליה. לכך נאמר, לא תשתחווה לאל אחר. ולא תעובדם, אבל כתוב לא תשתחווה לאל אחר. לחייב על ההשתחוויה, אפילו אין דרך עבודתו בכך. והוא הדין. כמו זביחה והשתחוויה, גם למקטר, כלומר מקרים, וגם למנסח, כמו שאנחנו מנסחים במזבח להבדיל בין קודש לחול, או בין קדוש לתמה. וזורק ומנסח, זורק את המים או מנסח, אחד הוא. אז יוצא לנו אם כן, כלל א' בינתיים, שבדרך כלל אני אומר שכל עבודה זרה חייב רק אם זה דרך עבודתה. וזה made in עבודה זרה, כלומר לפי העבודה זרה נקבע אם זה עבודה או לא עבודה מה שעשית. חוץ מאותם דברים שהם made in Israel, כלומר שהם עבודה מצד שהם עבודה בבית מקדש. כלפי הקדוש ברוך הוא הם נחשבים עבודה, והם ארבע עבודות הבסיסיות שקראנו להם כאן עכשיו, זביחה, השתחווה, כיתור וניסור, בהם גם אם אין דרך עבודתה של העבודה זרה בכך, אתה מחויב מדין עבודה זרה אם עשית את העבודות האלה. יופי, שפת לה צועה, או שניסך לה אבית של מימי רגליים. בסדר? שפת לה צועה, או ניסך לה אבית של מימי רגליים. שפת זה פשוט לזרוק, לספוט, לספוט זה בא מהמילה... לא כמו ספוט, כמו לכלוך, כמו לספוט במלח. בל אסיך, איך כתוב בלספוט? שפות, טיבול, לכלוך, לא לספוט, אספה, או אפילו לאסוף, כל לכלוך כזה שנאסף. שפת לה צועה, בסדר? שפת לה צועה, האכיל אותה, זה הכוונה. זרק לה לאותה עבודה זרה, אבל זרק לה במקום שהוא יזרוק לה אוכל, הוא כאילו ביזה אותה. עכשיו לא דבר על הפאו, שפת לצועה, או שניסך לה, אבל הוא רצה לעשות את זה בביזוי, אז הוא ניסך לה אבי כלי של מי רגליים. בכל זאת חייב.
אפילו שזה לעבודה זרה.
מה זה אפילו? מדובר לעבודה זרה. שפת לה לעבודה זרה.
זה לא דבר שבעצם מבייש את העבודה?
למה? כי הוא עשה את זה דרך העבודה, העבודה שהוא עשה את זה לכבודה. אספת לה צועה, או שניסך לרבית של פרם, לא הוא חיה, שחט לה חגב. זה מעניין לו, שחט לה חגב, אין שחיטה בחגבים, חגב לא שוחטים. שחט לה חגב, פטור, זודת הרמב״ם. אלא אם כן הייתה עבודתה בכך. וכן, אם שחט לה בהמה מחוסרת איבה, שחט לה בהמה מחוסרת איבה, פטור. למה? כי בהמה מחוסרת איבה זה לא נקרא שחיטה, אנחנו שוחטים רק בהמה שהיא תמימה. אלא אם כן הייתה דרך עבודתה בכך, שזה עבודה זרה, שהסוג שלה זה לשחוט בהמה מחוסרת איבה, כמו שיש בהמה, כמו שיש עבודה זרה של מרפולים. עבודה זרה שעובדים אותה במקל. בסדר? עבודה זרה שעובדים אותה במקל. מה הכוונה עבודה זרה שעובדים אותה במקל? היא עבודה זרה כזאת כמו המנצחים בתזמורות, מקשקשים לפניה במקל, זה הכבוד שלה, נוסעים לקחת, כמו תוסמים. זה העבודה. עכשיו, הוא עבד אותה במקל, אבל בצורה של ביזוי, תראו מה הוא עשה. שבר מקל בפניה. עבד אותה במקל ושבר את המקל. שבר מקל בפניה. זה נחשב עבודה זרה. למה? כי שבירת המקל בפניה זה כמו סביחה, זה חיתוך, זה שבירה. אז הוא שבר מקל בפניה. ונאסרת. זרק מקל בפניה, בסדר? שבר מקל בפניה חייב ונאסרת. זרק מקל בפניה חייב ואינה נאסרת. בסדר? ואינה נאסרת. כלומר, העבודה זרה, הכוונה בנאסרת זה אם היא הייתה עבודה זרה של ישראל, אז היא אסורה בהנאה. העבודה הזרה עצמה הופכת להיות אסורה. אז אם הוא עשה את זה עם מקל ושבר את המקל לפניה, אז זה גם חייב בעבודה זרה, וגם העבודה זרה עצמה הופכת לאסורה, כי היא מעבדה. אבל אם זרק מקל בפניה חייב, ואינה נאסרת. למה? בגלל שאין כאן תהליך של כמו זריחה, אלא יש כאן רק זריקה עליה. שאין זריקת המקל כאין זריקת הדם. לכאורה היה צריך להחשיב את זה כמו מנסך או כמו זורק דם, שזה גם חלק מהעבודות בדברים שהם בהשתחוויה או בזריקה או בניסוך. למה לא? שהרי המקל כמו שהוא, והדם מתפזר. אין דמיון בכלל. אז ממה הוא חייב בגלל שהוא עבד במקל. עצם העבודה הייתה במקל. והעבודה הזאת, העבודה הזרה הזאת, עובדים אותה במקל, אז כשהוא זרק את המקל הוא עשה כבר פעולה. בעצם הזריקה עם המקל, הוא כבר עשה פעולה, זה כבר חייב מדין עבודה זרה. אבל הוא לא אסר את העבודה זרה, למה הוא לא אסר את העבודה זרה? מפני שאין כאן זריקה. זה לא כמו זריקת אדם, זריקת אדם אדם מתפזר, לעומת זאת זריקת מקל, המקל נשאר כמו שהוא...
מה זה הדבר של נאסר את עבודה זרה?
איסור הנאה, עבודה זרה נחשבת אסורה בהנאה. אסור למכור, אסור, כל איסורי הנאה.
אז איך אפשר להגיד שאינה נאסרת?
היא לא אסורה בהנאה, היא כן אסורה בהנאה. בסדר? יש אסורה בהנאה ויש לא אסורה
בהנאה.
אם לא, אם זה לא אפשר, אם זה לא נקרא עבודה זרה, כי זה לא מעבד. אז זה לא מעבר באיסור הנאה. בואו נזוז. המקבל עליו אחד מכל מיני עבודה זרה באלוה, חייב עילה. אפילו הגביע לבינה ואמר לה, זה לא צריך להיות עבודה זרה רשמית שכבר הייתה עבודה זרה אי פעם בעולם, אלא סתם הגביע לבינה ואמר לה, לא עליכם אילי אתה. לכן כל כיוצא בדיבור זה חייב. ואפילו חזר בו בתוך כדי דיבור ואמר, אין זה אילי, אין חזרתו או אין חזירתו כלום. למה? בגלל שזה לא יעזור זה שחזר בך, ואפילו לא תוך כדי דיבור, יש כלל גדול. כל מה שאדם אומר ותוך כדי דיבור הוא חוזר בו, זה בטל, חוץ לעבודה זרה. שם גם החזרה תוך כדי דיבור לא עוזר, בסדר? אלא נשכל, הלכה ה', העובד עבודה זרה כדרכה, ואפילו עשה את אותו דבר דרך ביזיון, חייב, כיצד, הפועל עצמו לתאום, שזה עבודתה, אבל הוא פעל את עצמו לפאור כדי לבזותו. או זרק אבן למרקוליס, אבל הוא אומר, חבר'ה, אתם יודעים מה אני התכוונתי? סעדי במרומים, התכוונתי לבזות, לא התכוונתי בכלל עבודה זרה, אני רציתי. הועיל בעבודתו בכך חייב, ואם זו שגגה, הוא באמת צדיק, הוא רצה פשוט לזרוק אבנים על המרקוליס. מביא קורבן על שגגתו, כי הוא באמת לא התכוון. אז ממילא הוא לא מייבי, הוא לא עשה בזדון, הוא שוגג. אבל הוא עבד עבודה זרה בשגגה. דין עבודה זרה בשגגה, וחטאת קבועה, נכון? כיסה. הלאה. עכשיו, דין של עבודה זרה מאהבה, או דין של עבודה זרה מיראה. בואו נראה את העניין. העובד עבודה זרה מאהבה, כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר. הוא אומן גדול, והוא עובד עבודה זרה כי הוא מתפעל מהיופי. ואז דין אלף, 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 אלפי הבדלות, אותו דבר יכול להיות גם בתוך תורה. הוא מאוד אוהב את בית הכנסת, הוא אוהב את האומנות, הוא אוהב אדריכלות. הוא אוכל כשר כי זה בריא. המון דברים מהסוג הזה אנחנו מכירים. העובד עבודה זרה מאהבה, כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר, או שעבדה מיראתו לה שמטריה לו, כמו שהם מדמים עובדיה. הוא לא באמת, הוא רק מפחד שזה יזיק, שהיא מטיבה ומראה וכל הדברים האלה. אם קיבלה עליו באלוה, קיבלה עליו את העבודה זרה באלוה, כלומר עבד את העבודה הזאת לשם אלוהות, גם אם זה מאהבה, או גם אם זה נראה, חייב סקילה. ואם עבדה דרך עבודתה, או באחת מארבע עבודות, מאהבה או מיראה, פטור. זה דבר מעניין מאוד 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 מאוד. כלומר, אם קיבלה באלוה, חייב. ואם עבדה דרך עבודתה, אבל רק מאהבה, או רק מיראה, כי אז הוא פטור, והעובד מאהבה ויראה ולא קיבלו עליו באלוה, פטור, והמושג הזה של פטור נמצא במחלוקת גדולה כבר בגמרא.
זה פטור משהו אחד וחד משהו אחר.
נכון מאוד, זה נמצא במחלוקת גדולה בגמרא, גם הגדר של מאהבה ומיראה, וכך הסברנו על פי הדברים ברב. המגפס עבודת כוכבים והמנשק לה. המגפס זה גיפוף, חיבוק. והמנשק לה, והמכבד, מטטה, מנקה, והמרבץ לפניה. מרבץ זה לא רק מטטה, אלא שופך קצת מים כדי שהאבק ישקע. והמרחיץ לה, והסך, והמלפיש, והמנעיל, וכל כיוצא בדברי כבוד האלו, עובר בלא תעשה שאמרנו שנאמר ולא תעובדם. ודברים אלו בכלל עבודה הם. ואף על פי כן, למרות שדברים אלו בכלל עבודה הם והוא עובר עלו תעבדם, אינו לוקה על אחד מהם. למה? כי הם לא בפירוש עבודות, הם עבודות לשם כבוד. אבל זה לא בפירוש עבודות לפי שאינם בפירוש. התורה לא אמרה בשום מקום לא תנשק. היא לא אמרה לא תנקה. היא אמרה לא תעבדם. ומה זה לא תעובדם? לא תעבדם, זה לא תעבדם בצורה שבה עובדים. אלא מה אני מבין מהכלל שלא תעובדם, זה איך בסך הכל עושים. חלק מהתפקיד שלי להבדיל שוב בבית הכנסת, שמנקים ומארגנים ועושים והכל נכון. אז לכן זה אסור, אבל לא לוקה, כי אין לוקים כלל גדול עליו שלומדים מתוך כלל. זה נקרא לב הבא מן הכללות. האיסור, הלא תעשה הוא לא תעובדם. לא תעובדם חל ספציפית על עבודות. או שדרך עבודתם בכך, או מה שקראנו, משתחוויה, זיווך, ניסוך וכיתו. אבל הדברים הנלווים, כל עבודות השירות, כל העבודות מפקדה שמסביב, אסור לגמרי. אבל לא לוקים על זה, כי לוקים רק עליו שבא באופן מפורש. נמשיך. ואם הייתה דרך עבודתה באחד מכל הדברים האלו ועשה הוא לעובדה, ודאי שחייב, נניח שאותה עבודה שם זה לא עבודות מפקדה, הן עשו העבודה. כל מה שעושים לעבודה זרה הזאת, זה מנקים אותה, זה מספרים אנשים שביקרו בכל מיני מקומות, לא עלינו שיש חלק שזה עבודה זרה, לנקות, להשקות, כל מיני דברים כאלה. אז זה ודאי דרך עבודתה. הלכה זה, ישב לו קוץ ברגלו. בפני עבודה זרה. הוא נמצא במקום לא עלינו שיש עבודה זרה, וישב לו קוץ ברגלו. לא, עכשיו הוא רוצה להוציא את הקוץ. לא ישוח ויתלנו מפני שנראה כמשתחבלה. עד כדי כך. מתפזרו לו מעות בפניה. זוכרים את הסיפור הידוע עם התינוק ועם הקיסר היווני, שאמר לו להשתחבות לפניו כדי להרים את המטבע. נכון? נתפזרו למעות בפניה, לא ישוח ויתלם מפני שנראה כמשתחווה לה, אלא ישב ואחר כך ייטול. שהוא יושב ואחר כך נותן, הוא לא עשה פעולה של השתחווה. הלכה, פרצופות המקלחות מים בפני עבודת כוכבים. לא יניח פיו על פיהם וישתה, מפני זה מין ברזיות כאלה. בצורות, פרצופות שהמגמה שלהם זה לא סתם שזה שופך מים, אלא זה פרצופי אדם כאלה חלולים, רואים את זה במקומות יפים, שעניינם זה לשפוך מים בסילון כזה, אבל זה מיועד לשפוך מים ולנקות את הפסל, לנקות את העבודה הזרה. הדין, לא יניח פיו על פיהם וישתה, מפני שנראה כי מנשק לעבודה זרה. הוא נראה כמנשק לעבודה זרה, למרות שהוא בעצם מנשק את הסילון שמוציא את המים על העבודה זרה. אבל נראה כי מנשק לעבודה זרה. העושה עבודה זרה לעצמו. העושה עבודה זרה לעצמו. כלומר, הלך לאומן, אמר לו, הוא רוצה את זה פרייבסי, שירות פרטי, הוא רוצה רפואה פרטית במים. ויש לו עבודה זרה לעצמו. בסדר? הוא לא רק הולך לציבורי. אף על פי שלא עשה בידו ולא עבדה, אלא לקח בעל מלאכה לעניין הזה, לוקה, שנאמר לא תעשה לך פסל וכל תמונה. בסדר? והכוונה בלא תעשה לך, הכוונה זה גם לא תעשה לעצמך בידיך, וגם שלא יעשו למענך. אז אתה בדיוק, אז זה נקרא לא תעשה לך פסל וכל תמונה. וכן העושה עבודה זרה בידו לאחרים. אותו דבר. עכשיו מדובר על האומן עצמו. העושה עבודה זרה בידו לאחרים. מה אמין? אפילו עשאה לעובד עבודה זרה, עשאה לגוי. זה הכוונה כאן. אפילו עשאה אותה לגוי. הגוי הזה הוא גוי. הוא לא מחויב לכאורה. לא נכון, לא כן. שנאמר באלוהים השיחה, לא תעשו לכם ומדין לא תעשו לכם פירושו שאפילו עשייה עצמה כבר אסורה. בסדר? כיוון שהעשייה עצמה אסורה, זה לא משנה לך למי אתה עושה אותה. לפיכך, העושה עבודה זרה בידו. לעצמו, זאת אומרת, הוא לא עושה את זה לידי אומן, אלא לעצמו, לוקה שתיים. טוב? לוקה שתיים. גם משום לא תעשה, וגם משום לא תעשה לך. זה מאוד.
כי יש גם עניין שקשור לגויים, ולא...
זה חוץ מזה, אבל זה לא חשוב לכאן. זה חוץ מזה. אסור לעשות צורות לנוי. ובהמשך הדברים אנחנו נראה ברמב״ם שהרמב״ם לשיטתו מתכוון כאן עכשיו בהלכה הזו לצורת אדם ולא לצורות אחרות. וההלכות האחרונות, הלכה י' ההלכות האחרונות בפרק נכנסות לסוגיה מאוד מאוד חשובה של אומנות ופיסול. היא סוגיה מעניינת שצריך לדון בה כמובן להלכה. אנחנו לא פוסקים פה הלכות, אנחנו לומדים רמב״ם. נזכיר בכללות את ההלכה וכמובן פסיקת הלכה צריך לשאול בפוסק. אסור לעשות צורות לנוי, ואף על פי שאינה עבודה זרה, שנאמר לא תעשון איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. כלומר, צורות של כסף וזהב שאינם אלא לנוי. לא תעשון איתי צורות של כסף וזהב שאינם אלא לנוי. כדי שלא יטעו בהם הטועים וידמו שהם לעבודה זרה. זה הכוונה לא תעשון איתי, לא תעשון לכם, אלא לא תעשון איתי, הכוונה אתם עובדים את השם והכל בסדר, אבל אתם עושים לעצמכם צורות וזה יכול להטעות את האחרים. מהרמב״ם ואין אסור לצור לנוי אלא צורת האדם בלבד, והרמב״ם לומד את זה על פי דברי הברייתא שאומרת כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם. זאת שיטת הרמב״ם ואחרים חוקים. אז אין אסור לצור לנוי אלא צורת האדם בלבד, לפיכך אין מציירים לא בעץ ולא בסיד ולא באבן צורת האדם. נו, אוי אוי אוי, אז אסור לעשות ציור. והוא שתהיה הצורה בולטת, מובלטת, כגון הציור והכיור שבטרקלין וחיורי. הכוונה היא לפיסול ציורים שחקוקים על קיר והם מובלטים החוצה. ואם צר, אם הוא כן עשה צורה כזאת, לא כן. אבל אם הייתה הצורה לא בולטת, אלא שוקעת, בסדר? אבל אם הייתה הצורה מושקעת, או צורה של סמנים, כגון, מה זה צורה של סמנים? סממנים זה צבעים, ואחד עשר סממנים היו בה. טוב? אז אם הייתה הצורה של סמנים, כגון הצורות שעל גבי הלוחות והטבליות, ציור, או אפילו אריגות למיניהן, רקמה, אריגה, או צורות שרוקמים באריג, הרי אלו מותרות ואין בהן שום איסור. כל הדין הזה של צורת אדם שאסורה בפיסול, לא ניכנס בכלל לדון בשאלה ההלכתית הזה, רק אני מזכיר כדי שנדע באופן כללי שהטור פוסק להלכה, וככה השולחן ערוך מביא והרמ"א אומר שכך נוהגים, שהאיסור באדם הוא רק בקומה שלמה ולא בפרצוף. אמנם הופיע שם שהסמג, אני מזכיר כמו שאני מזכיר מדי פעם בשיעורים ברמב"ם, אנחנו לא עוסקים בפסיקת הלכה בכלל, אנחנו רק לומדים רמב"ם. אבל אמנם הסמג מביא שהמחמיר תבוא עליו הברכה, אבל האיסור עצמו בקומה שלמה. בסדר? ככה יוצאת המסקנה ההלכתית כפי הטור והשולחן ערוך והרמ"א שמביא שם בדברים שכן נוהגים. נמשיך. טבעת שיש עליה חותם שהוא צורת אדם. אלה הטבעות של פעם. טבעת שיש עליה חותם שהוא צורת אדם. טבעת יש עליה חותם יפה, והוא הצורה של האדם. אם הייתה הצורה בולטת, סיכמנו שיש הבדל בין בולט למושקע, שקוע. אם הייתה הצורה בולטת, אסור להניחה, להניחה הכוונה היא להניחה על האצבע. טוב? או אפילו דרך אגב להניח בבית. אסור להניחה, למה? כי אם יש בצורה בולטת, זה בדיוק צורת אדם. ומותר אבל לחתום בה. למה מותר לחתום בה? בגלל שכיוון שהצורה בולטת, אז הכל הפוך. אם אתה בא עם חותמת, היום כבר לא מכירים את החותמת עם הקריות שפעם הייתה. אבל אם הצורה בולטת, אז כשאתה תחתום את זה בלמטה, זה יושקע. כי הבליטה תשקיע. ומה סיכמנו? שאם זה שקוע, זה מותר. אז זה יוצא הפוך על הפוך. אם הצורה בולטת, אסור להניח, כי זה עבודה זרה. אבל מותר להשתמש. כי התוצאה תהיה שקוע.
זה
קשה לזה מחצית. אם החלמי תעיף את זה מיד. אבל היה לך עכשיו מה הדין של הצורה, אתה יכול לחתום בה. בסדר? אתה יכול לחתום בה. או שזה לא שלך בכלל להניח. לא שלך. הפקר. אתה יכול לחתום בה. כי זה יהיה שקוע. ואם הייתה הפוך, הייתה הצורה שוקעת, אז מותר להניחה, כי אין איסור. אבל אסור לחתום בה. כי התוצאה תהיה שהנחתם תעשה בו הצורה בולטת. בסדר? לכן, אתם יודעים שמפרשים רבים היו מסבירים שכתוב הקדוש ברוך הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, הסבירו את זה על פי הרמב"ם הזה, להבין מה זה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת? חותם בולט. אז כשאתה חותם, אז מה שנחקק נראה הפוך, נכון? אתה מסתכל בחותם, כשאתה מסתכל בחותם אתה רואה ראי, אתה רואה ההפך. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, פה אתה לא רואה את זה, פה זה מלך ההפוך. אבל החותם שם מה שכתוב זה אמת. כתב רואה את זה במקומות אחרים. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. טוב, וכן אסור לצור דמות חמה ולבנה, כוכבים, מזלות ומלאכים, שנאמר לא תעשון איתי, לא תעשו כדמות שמשי המשמשים לפניי במרום. זה הפירוש לא תעשון איתי. אז לא תעשו איתי, מקודם אמרנו לא תעשו לצורך האומנות שלכם, אבל מפני שאחרים יכולים ללמוד מזה, ולא תעשו איתי שמופיע פה הכוונה, לא תעשו את הדברים שיש איתי, קרי כוכבים ואחרים, אז דיברנו על צורות אדם, ואפילו על הלוח, בסדר? ואפילו על הלוח, והכוונה לעל הלוח זה לשים אותם בצורה פשוטה על הלוח, בסדר? למה אסור? צורות הבהמות ושאר נפש חיה חוץ מן האדם, זה נקרא צורת דרקון, צורות בהמות, כל הדברים האחרים, וצורות האילנות ודשאים וכיוצא בהן, מותר לצור אותן, ואפילו הייתה הצורה בולטת, מפני ששם אין חשש של איסור עבודה זרה. פרק הבא עובר הרמב״ם לכל דיני עיר הנידחת, ניסית ומדיח לעבודה זרה, כל זה ניכנס בעזרת השם מחר. יום טוב עלינו ועל כל ישראל.